שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט של עמרי הורוויץ. היום יש לי את העונג לארח את אחת הנשים המובילות בתקשורת הישראלית, שרון קידון. למי שלא מכיר, אני לא יודע אם יש כאלה, שרון היא אחת נשות הטלוויזיה הבולטות בישראל. לאחרונה הנחתה את מדורת לפני החדשות, הנחתה בין היתר את מומחים ברשת, אולפן פתוח ועוד ועוד. שרון, תודה רבה שאת פה איתנו.
תודה עמרי שהזמנת אותי.
אפשר להגיד שגדלת בענף התקשורת עוד מימי הצבא שהיית בדובר צה"ל, ולאחר שהשתחררת זה נראה שדילקת קצת בין התקשורת המסורתית בחדשות 2 לבין תפקידים של תקשורת שיווקית, ממקומות כמו בזק בינלאומי, פרטנר, לפני ששיגרת את הקריירה שלך בתור שדרנית ומנחה מובילה. מה גרם לך לעשות את המעבר הזה בין עבודה לצד לקוח בתקשורת שיווקית לבין קדמת הבמה התקשורתית?
זו שאלה מצוינת. אני חושבת שמאז ומתמיד החלום היה טלוויזיה ולפתח טלוויזיה, ועבדתי בחדשות יום 12, אז חדשות ערוץ 2, בתחילת דרכי. ושם באיזשהו מקום הפסנתי קצת את החלום שלי, יצאתי לקריירה של תקשורת שיווקית, אבל החיידק נשאר ולכן חזרתי אליו. כלומר, בסופו של דבר, אני לא הייתה איזו תוכנית גדולה שאומרת, אני אעשה תוכנית של 360 מעלות שבהם אני אראה גם דוברות, גם פרסום, גם עיתונאות, לא הייתה תוכנית כזו, פשוט הדרך הובילה אותי לניסיונות האלה. בסופו של דבר, הדבר שהכי מעורר אצלי תשוקה, והדבר שהכי מעניין אותי הוא לעשות באמת מה שאני עושה היום, להיות בצד של המדיה. נכון שצברתי המון יכולות והמון הבנה של הצד השני, וגם ראייה של אסטרטגיה עסקית של חברה. זה תורם המון גם במקום שבו אני נמצאת, אבל אם אני שואל את עצמי איפה התשוקה האמיתית, התשוקה האמיתית בלהשפיע על ציבור, בלייצר נושאי שיחה וסדר יום ציבורי, יותר מאשר הענף העסקי, אני מודה.
מה ההבדלים המשמעותיים בין לעבוד לצד לקוח בחברות כמו בזק ופרטנר, לבין לעבוד בעצם בתקשורת הישראלית, בקדמת הבמה? מה הם ככה הדברים, ההבדלים המרכזיים אפילו ברמה הפרקטית של היום יום?
תראה, העולם שונה לחלוטין. קודם כל, אני הייתי גם לקוח, הייתי גם פרסומאית, כלומר תקציבית פרסום, גם לקוח, בזק בינלאומי, לדוגמה, שהעסיקה משרדי פרסום. לדוגמה, אנחנו בחרנו את הטוקי האגדי של בזק בינלאומי ביחד, משרד הפרסום אדלר חומסקי הציע לנו כמה חיות, זה לא כולם יודעים, ובסוף בחרנו את הטוקי שמלווה אותם עד היום, אז אני מרגישה שהורשתי להם איזושהי מורשת נחמדה מאוד, היינו חלק מצוות. אבל זה לא אותו דבר. כשאתה נמצא בצד שבו אני נמצאת היום, בצד של ההשפעה הציבורית, אתה מתייחס, ואולי לא תמיד בצדק, לחברות העסקיות כחברות שמונעות רווח, כחברות שמונעות רק מקסום עסקים שלהם. בצד השני אתה עסוק בלשרת ציבור. זה עולם אחר לחלוטין. אבל מה שכן, אתה משתמש באותו דבר. אתה משתמש בכלי של ההשפעה, בכלי של המדיה, באותה צורה. גם אם אתה מנהל פרסום או מנהל תקשורת, שורת שיווקית או מנהלי שיווק, הם בעצם חושבים על השפעת תודעה. בסיפור הזה כולם עובדים אותו דבר, באותו ארגז כלים, גם המדיה עצמה, העיתונות, הטלוויזיה, אנחנו חושבים, אוקיי, איך אנחנו משפיעים, איך אנחנו משנים, כולם אולי משתמשים באותו ניסיון, בוא נגיד, להינדוס תודעה או להפעלה של הצד השני, של הצופה, של הצרכן, אבל לכל אחד יש מטרות שונות לחלוטין.
איזה קשיים מרכזיים היו בתחילת דרכך בתקשורת?
זו שאלה מצוינת, כי יש איזשהו רושם שמי שסיים דובר צהל או גלי צהל, יש לו מסלול, דרך אגב, אנחנו בדובר צהל היינו בטוחים שלגלי צהל תמיד יש איזה מסלול ישיר, איזי פאס, הייווי לתקשורת, אז יש איזו תדמית כזו, אבל אני חושבת שהעולם היום, ובמידה רבה של צדק ואיזון, העולם היום הוא עולם נורא מגוון, כלומר, להפך, לא רוצים את הילדים המסומנים, אלא אני אומרת, ילדים זה בוגרי דוץ, בוגרי איזה, אני חושבת שקל להם מאוד למצוא עבודה, אבל באיזשהו שלב יש לזה גם איזושהי תקרת זכוכית, כי נורא נורא רוצים גיוון. גיוון בהשקפה פוליטית, גיוון ברקע סוציו-אקונומי, גיוון במגדר, גיוון במה שנקרא הדתיות, לי קשה נורא להתייחס לזה, אבל זו עובדה שזה עדיין מנהל אותנו. אז אני חושבת שאחת הבעיות הייתה קודם כל להיות, להוכיח את עצמך בפני זה שאתה שווה ולתת לך צ'אנס. שתיים, לי באופן אישי, בגלל שזגזגתי בין העולמות של הפרסום לעיתונות, הייתה עליי חובת ההוכחה שאני אכן לגמרי נקייה וחפה משיקולים עסקיים או מקשרים עסקיים וקשרים משפחתיים וכל הדברים האלה. ואני חושבת שגם לאישה, ואני אומר הדבר שאני אני פעילה בתחום של המגדר ושל נשים, ואני חושבת שיש נשים היום מדהימות על המסך. רק סיימנו לילה שבו יונית ניהלה שידור, ותמרי שלום, ווואו, אין מה להגיד, הן מוכיחות יכולות כמעט באמת סופר וומניות לחלוטין. נשים נוכחות על המסך, זה לא נכון להגיד. אבל יש משהו בזה שיש בהתחלה, צריך לפלס דרך יותר, באופן יותר קשה, זה כל אישה תגיד, יש פה ושם נשים שלא נתקלו בזה, אבל רוב הנשים נתקלות במחסומים הללו.
מה עם שלושה העצות המרכזיות שאת נותנת לאישה צעירה שבאמת רוצה להתקדם בקריירה? לא בהכרח בענף התקשורת, אבל באמת בקריירות מגוונות, וכאלה שנשים לפני כן לא עליהם את המקום.
אז אני צריכה לנסח את זה תוך כדי, כי אמרת שלוש עצות, אז אני ככה אומרת, אוקיי, אז אני אנסח את העצה הראשונה, מה שהיא תמיד טובה לכל תחום, work, 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 לעבוד, לעבוד, לעבוד קשה, זה אין קיצורי דרך. בסוף צריך לעבוד קשה, כל הנשים שיש להם אפילו איזשהו זוהר על המסך שנראה כאילו הכל קורה להם בקלות, הם נשים שעובדות מאוד מאוד קשה להצליח. כלומר, בעניין הזה, גם כשאת זוטרה חלה עלייך החובה, ועוד יותר כשאת מתקדמת חלה עלייך הרגע, יש לי איזו הודעה שה... הנה, בסדר, הסתדר. חלה עלייך ההוכחה, אז עבודה קשה, אין לה תחליף. דבר שני, באמת, אני אומרת האותנטיות, כי בסופו של דבר, כשאת רוצה להיות כמו מישהי, תביא את מי שאת. כלומר, אל תנסי, יש רול מודלינג, זה מאוד מאוד חשוב לראות אישה ולהגיד, וואו, אני הייתי רוצה להיות כמו, אבל הכל האישי, הכל הפנימי הזה, מה שאת באמת חושבת על נושאים בגדר היום, אל תנסי להיות ביביסטית כי עכשיו זה עובד, אל תנסי להיות מה שנקרא שמאלנית כי זה עכשיו עובד, אל תנסי להיות חברתית אם זה לא באמת משהו שיש לו הלימה בעוד תחומי חיים שלך. כלומר, הכל האישי שלך הוא חייב להיות אותנטי, הוא לא יכול להיות שאול, הוא לא יכול להיות אופורטוניסטי, הוא חייב להיות. אז זה שתי העצות הראשונות, והעצה השלישית והנוספת היא באמת להבין, וזה אני אומרת בהרבה פעמים בהרצאות שלי, שמסלול קריירה בכלל, אבל בפרט בתקשורת, הוא לא מסלול של עלייה גיאומטרית, ודאי לא אקספוטנציאלית, הוא לא מסלול, הוא מסלול של עליות ומורדות, הוא מסלול של הפסקות עבודה, הוא מסלול שבו אי אפשר להסתכל ולהגיד, רגע, אז אם הרווחתי כך וכך, והייתי ושובצתי בשעה זו וזו, אז הדבר הבא חייב להיות X, Y, Z. לא, זה לא עובד ככה, לפעמים יורדים, לפעמים שנים תפקידים, לפעמים יש שם, כלומר, התנודתיות היא גדולה מאוד, וצריך להסתכל לאורך כל הקריירה בסוף, לראות את ההתקדמות, ולא, זה לא נבנה בחודשים, שנים, זה, יש הרבה תנודות בקריירה, מי שבוחר את התקשורת וחייב להיות מוכן לזה.
כמישהי שנמצאת במרכז התקשורת הישראלית, לאן את חושבת שהתעשייה הולכת? בארצות הברית אנחנו כבר מתחילים לראות הרבה קולות, כמו בן שפירו או דייב רובן, שרוצים למסלול עצמאי, גם השדרנית מגן קלי ששידרה בפוקס המון שנים, החליטה לצאת, להקים פודקאסט משלה, ובעצם לשדר unfiltered media. את חושבת שיש מקום לזה גם פה בארץ?
תראה, כולנו הולכים לכיוון הזה של בעצם התוכן הוא המלך ולא הפלטפורמה. אנחנו מבינים שהפלטפורמות, כמה שאנחנו עדיין רואים תוכניות בפריים טיים שהן סופר חזקות, כלומר באופן יוצא דופן יחסית למדינות אחרות, שעדיין יש מדורות שבט בברודקאסט, העולם הולך גם לנרוקאסט, והעולם הולך באמת לפלטפורמות תוכן אחרות שרצות, לא משנה אם זה על האינטרנט, זה לא משנה רשתות חברתיות, זה ברור. בסוף, אם את מביאה תוכן ויש לך נוכחות מסכית ויש לך מה לספר, יש לך סיפור לספר, אז הפלטפורמה לא משמעותית. אנחנו ראינו את זה במון תחומים. אנחנו רואים אפילו את תאגיד השידור הציבורי שמסתכל היום, לא רק כמובן על השידור עצמו, אלא מסתכל היום המון על פלטפורמות הדיגיטליות. אז זה ברור ומובן מאליו. הסיפור השני הוא הסיפור הבעייתי, המודל העסקי. כלומר, איך כל אחד יכול לייצר מכלי התקשורת הקטן אל הכנסה. זאת אומרת, האם כל אחד מהם יכול לייצר כמות של מפרסמים שמאמינה בו? אשרי, זאת אומרת, אני מאוד מכבדת את זה. אם מייגן קלי הולכת למהלך כזה, היא סוחבת אחרי יכול להיות גם מפרסמים וגופים שהתמחו בה. לא בטוח שכל אחד יכול לייצר כאן מודל עסקי לגבי פלטפורמת שידור פודקאסט, או לגבי כל פלטפורמה אחרת, לא משנה איך אנשים משדרים. אז הסיפור הוא בסוף כסף. בסוף כסף, איפה נמצא הכסף?
דיברת קצת על הדיגיטל, ואנחנו באמת רואים הצפה מטורפת במדיה בשנים האחרונות, בסושיאל מדיה בשנים האחרונות. איזה השפעה את חושבת יש לזה לדורות הבאים, לדורות הצעירים יותר? את חושבת שיש אולי נזק שנגרם?
תראה, אי אפשר לשנות את הזמן. זה הדבר הכי מיושן להתחיל להגיד, פעם כולם היו רואים מהדורה. הילדים היום הם ילדי שני דברים, הם ילדי פושים. הם ילדים שמקבלים את החדשות דרך הכותרת שמגיעה להם, אם הם נרשמו למאקו, לא משנה, לוויינט, למה שהם לא נרשמו, אז הם מקבלים את המידע שלהם בפושים. שתיים, הם מקבלים המון מהכתבות דרך הרשתות החברתיות, דרך הוואטסאפ. והצרה של זה היא כמובן המהימנות של המידע. אנחנו יודעים היום שהרבה מידע מגיע, והרבה מידע הוא פייק ודיפ פייק. כלומר, סתם ראינו אתמול סרטון של ביידן שמגיע שהוא אומר את השם הלא נכון של המדינה, וזה עריכה, היא דיפ פייק אמיתי, עריכה לגמרי. עבורם הם לא יודעים, הם גם לא תמיד עוקבים אחרי התיקון של הפייק. הם לרוב מקבלים משהו והוא מתקבע. אז הסכנה האמיתית נמצאת, ובאמת האתגר האמיתי של העיתונות היום, וזה נאמר בכל פורום שאנחנו מתכנסים, הוא הנושא הזה של ה-check facting, של ה-fact checking, סליחה, של הנושא הזה של ה-fake news, ובאמת, אמת, זה האתגר הכי גדול שיש. וראינו אפילו היום שטוויטר מצנזרת אפילו את נשיא ארצות הברית, ומתקנת לו ציוץ, ואומרת, תבדקו את המידע הזה לגבי הבחירות בארצות הברית. שם נמצא האתגר הכי גדול. אז זה הדבר היחידי שמדאיג אותי במידע שהאנשים הצעירים צורכים מהרשתות החברתיות. לנסות לשנות המציאות ולחשוב שהם יצריכו את זה רק מכל מיני שדרנים וחומר שנבדק. דרך אגב, גם הרשתות לא תמיד בודקות את עצמם. משום שהן נלצות להיות במרדף לשדר בזמן אמת, אז הרבה פעמים חומר משודר, וראינו גם בכנסת, חברת כנסת אסנת מרק מדברת בוועדה, מקריאה הטקסט שהוא בכלל לא נכון. כלומר, האתגר האמיתי נמצא בנושא הזה של מהימנות המידע, וזה לא משנה באיזה פלטפורמות, זה ודאי יותר חמור ברשתות החברתיות. אבל אי אפשר לשנות, אי אפשר לעצור את הזמן, צריך להבין שככה זה יעבוד.
איזה אנשי תקשורת הכי הרבה השפיעו עלייך בתחילת הקריירה? עכשיו?
תשמע, בעיקר נשים. אתה מסתכל על נשים, עבורי לפחות, אם זה בישראל כמובן, יונית לוי שבשנים האחרונות הופכת להיות באמת אייקון, אישה מלומדת, קוהרנטית, בקיאה בפרטים, אילנה דיין אישה מדהימה, יש ללא ספק, יש גם בערוץ 13 את תמרי שלום, יש זה בארץ, בחול לא חסרות גם נשים מאוד מאוד מרשימות, מי הנשים שמגישות את הגישו בעבר תוכניות בוקר, ועד נשים שהן נמצאות אנקוריות, שנמצאות על המסך, אתה יודע, יש נשים שהן באמת הן היסטוריה, שהן נוכחות על המסך כל כך הרבה שנים, שיש מכולן מה ללמוד, כן.
את חושבת שיש מקום היום לאנקורית?
גם המנפור כאלה, אם לא נקבתי בשמות, סליחה. כן.
את חושבת שהיום יש מקום בתקשורת המודרנית לאנקורים וברודקאסטים, ברודקאסטרים שהם לא באים מרקע של ג'ורנליזם או של עיתונאות, אלא באים מרקע אחר, אולי רקע עסקי?
הכל תלוי. אם זה מישהי שמגישה בבלומברג תוכנית, זה בסדר גמור. אם יש לה גם נוכחות מסכית, גם ידע, אין שום בעיה שהיא תגיע. בסוף השאלה היא הרלוונטיות לתוכן. מגיש, מגישה, הם כבר מזמן לא רק קריינים. אפילו מבזקן כבר צריך להיות בקיא במה הוא מדבר, כי הוא גם עורך את המבזקים שלו. העידן הזה של אנשים שהם רק פלקט, מאחורינו מזמן. לכולם יש דעות, חלקם אפילו אנשים שגם כותבים תורי דעה במקביל להופעה שלהם, ואומרים אפילו מה הן דעותיהם הפוליטיות. אנשים חייבים לדעת הכל, בשידור חי, הליינאפ כל הזמן משתנה, אתה לא יכול להיות אדם שלא בקיא, בכל תחום שיש, מהגיאוגרפיה של מדינת ישראל, עד למידע בסיסי בכלכלה, מידע בפוליטיקה, כלומר, האנשים חייבים להיות אנשים עם המון המון ידע, והמון המון תחומים, אז הם חייבים להביא עולם תוכן איתם. הם לא יכולים להיות רק פרונט, אין דבר כזה רק פרונט היום.
יש לי שתי שאלות אחרונות בשבילך היום. השאלה הראשונה, איך את מתמודדת עם לחץ, כמישהי שנמצאת בקדמת הבמה כל כך הרבה פעמים, עם המון לחץ והמון ציפיות, איך את מתמודדת? יש לך איזה תרגילי מיינדפולנס שאת עושה?
לא. אחד, עבודה. הנה, לדוגמה, אני מדברת איתך, עצרתי לכמה דקות, יש לי מחר ועידת בריאות ענקית, ענקית עם כמויות של אימונולוגים ורופאים ומנהלי בית החולים ושרים ובאמת כמויות של אנשים שאני גם צריכה לראיין ולנהל פאנלים. שלוש שעות מחר. אז אני פשוט יושבת ועובדת, וזו התרפיה שלי. אני, קודם כל, אני חושבת שאנשים שהם מאוד מאוד לחוצים, לא בטוחה שהם יכולים להישאר בביזנס הזה. כלומר, רק אנשים שיודעים להגיע לשידור, ומה שקורה עד השידור, הלחץ הגדול, ויודעים בזמן השידור, להירגע, יש לנו אוזניה, אנחנו מבינים מה הקונטרול, אומרים לנו את השינויים, נניח והשתנה הליינה ומישהו נפל, והשתנה משהו, או יש איזה מבזק. אז אנחנו אנשים שיודעים לשדר מול המסך קור רוח, ובראש לעשות את כל השינויים המשמעותיים. שתיים, לדעת שגם אם יש משימה נכבדת כמו זו שיש לי מחר, בסוף, עבודה קשה, תביא אותי מוכנה לרגע הזה. אני, מי שמכשיל אותו לחץ, לא יכול לעבוד בתחום הזה. פשוט לא יכול לעבוד.
השאלה האחרונה שלי אלייך, זה איזה ספרים הכי הרבה השפיעו עלייך?
זה עניין של גיל. אתה יודע, בשנים האחרונות אני יותר פתוחה אפילו לספרים שקשורים באמת, כמו שאתה דיברת על מיינדפולנס, יש לי היום ספרים קצת יותר, ספרים של יותר עיון, מה שנקרא, ופחות רומנים. אני בעבר מאוד אהבתי ספרות ישראלית, סופרות ישראליות. בשנים האחרונות אני גם קוראת, כמובן אני תמיד אקרא גם ספרים חשובים בתחומים פוליטיים, היסטוריים, אבל בשנים האחרונות אני קצת יותר, מה שפעם הייתי קוראת לזה ממבו ג'מבו, אני פתוחה יותר לספרים שבאמת קשורים באמת למדיטציה, לחשיבה, כמו שאת אומרת, של מיינדפולנס. אני קצת יותר פתוחה לזה, כי אני לא מפחדת מזה. אז כן, אז דברים, ספרים כאלה. אני זוכרת את עצמי קוראת לראשונה בספרות המקור נניח, את מובי דיק, שזה ספר מטורף, זה ספר פסיכי לחלוטין. והצליחה של הספר הזה היא לא פחות ממסע, בוא נגיד, ממסע אחר הלוויתן הלבן. אז אני חושבת שזו פעם ראשונה שאני הרגשתי שאני מתגברת על טקסטים מאוד מורכבים באנגלית, לא קראתי את זה בעברית, קראתי את זה בספרות המקור, אז אני זוכרת את התחושת גאווה שקראתי את זה בתור צעירה לקרוא את התופסן בשדה השיפון, The Catcher in the Rye, זה היה מאוד מאוד, לא יודעת, זה פתח אותי יותר לתרבות האמריקאית, אנחנו היינו ילדים כאלה מרצים עם הורים, הכל היה בסדר, ופתאום לנער מרדן, אז אני זוכרת את ה... אני כל הזמן זוכרת את הספר הזה במהלך החיים. לא תאמין, אבל בלי קשר להשקפות הפוליטיות שלי שהתעצבו יותר מאוחר, בגיל 18 החלטתי לקרוא את הספר של בנימין נתניהו, איך יוכל המערב לנצח את הטרור, כשזה כשהייתי בצבא, קראתי את הספר הזה והחלטתי שאני רוצה פוליטיקה, והחלטתי שאני רוצה להיות מעורבת, בסוף זה לא צלח, הדיפלומטיה ופוליטיקה, בסוף זה הייתי בתחום השני שמסקר את העולם הזה, אבל אני זוכרת הרבה ספרים לאורך הדרך, כל אחד אבל מתחום אחר. כוחו של הרגע הזה נניח קראתי בשנים האחרונות, ולא הייתי מסוגלת לקרוא אותו קודם.
אני בדיוק קראתי אותו לאחרונה, הוא באמת השפיע עליי הרבה.
אבל קשה נורא להבין אותו, אפשר לקרוא אותו ולא להבין, ובנקודה מסוימת בחיים, כשאתה פתוח לזה, או כשזה נוגע במשהו שאתה עובר בפנימי, פתאום אתה מבין את הטקסטים.
יפה אמר.
ופעם אני קוראת לזה ממבו ג'מבו.
מדהים. שרון, תודה רבה שלקחת את הזמן לדבר איתי. שיהיה לך בהצלחה מחר בכנס הגדול. מתי אפשר לראות אותו?
הוא בערוץ 13, משודר מ-12 עד 3, ועידת הבריאות, IL, וגם כמובן משודר בכל האמצעים הדיגיטליים של רשת.
מעולה, שרון, תודה רבה.